מוצאי חנוכה שמח. אנחנו בפרק למד א' בספר שמות, בפסוק י"ח: וייתן אל משה ככלותו לדבר איתו בהר סיני, שינו לוחות העדות, לוחות אבנים כתובים באצבע אלוהים. בעצם אפשר לומר, הרגע הזה, התחלנו לדבר על זה לפני שבועיים, שזה הרגע השיא, הפסגה של היחס בין העולם העליון לעולם הטבעי. העולם העליון, העולם האלוהי, הטרנסצנדנטי, והעולם שלנו, נקודת השקה אחת. נקודת ההשקה הזאת היא משמעותית, היא באה לי ביטוי בשני לוחות אבנים. יש יהודי אחד ששאל פעם את פרופסור ליבוביץ', תגיד מה באמת קרה בהר סיני. טוב, מובן שליבוביץ' התחמק פה ושם, אבל אותו יהודי לחץ אותו, ואז הוא אמר, אינני יכול לפסול שהיה יחס, שהייתה התגלות של הטרנסצנדנטיות.
רש"י.
כלומר, האלוהות היא טרנסצנדנטית, היא מעבר לכל ההשגה, ואף על פי כן נקודת השקה אחת עם העולם יכולה להיות, וזה מה שהתרחש בהר סיני. טוב, זה מאוד מעניין, כי ליבוביץ' תמיד התחמק מההגדרה של מושג ההתגלות, אבל אין מה לעשות, בכל זאת יהודי עם יראת שמיים, אז אפשר לומר, הרגע של המגע בין העולם העליון לבין עולמנו, אפשר לומר, יש לו שתי מהדורות. המהדורה האחת זה ההתגלות, אנוכי השם אלוהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. אבל יש נקודה שנייה, זה הלוחות. מה זה הלוחות? זה הנוכחות של ההתגלות הזאת באופן של קבע. לכן הקדוש ברוך הוא נותן שני לוחות אבנים. ומה יש בלוחות האלה? מה שיש בלוחות האלה זה מצוות. כמה מצוות יש בלוחות? 14. מה? בלוחות? בלוחות יש תרי"ג מצוות? כן, זה נכון שאפשר לומר שכל התרי"ג רמוזים בעשרת הדיברות, ויש שאומרים שהם היו כתובות גם כן, אבל בפשטות, סתם על הטקסט שאנחנו, תודה רבה, הטקסט שאנחנו מכירים, הנקרא עשרת הדיברות, כולל בתוכו 14 מצוות. תחפשו, לא תשלח עוול להם, ולא תעובדם, וכולי, כן, זה עושה 14 מצוות. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל יברו. עכשיו, לכאורה, אם הקדוש ברוך הוא חפץ לתת לנו תרי"ג מצוות, אז מה זה שיש 14 מצוות בלוחות ועוד השאר בשאר ספר התורה? למה? אפשר לומר שמתן הלוחות זה כמו טבעת קידושין. הרי אדם לא מתכוון לתת לאשתו רק את הטבעת הזאת. הוא מתכוון לתת לה הרבה מאוד דברים במהלך החיים. אבל זאת המתנה הראשונה. המתנה הראשונה הזאת כוללת בתוכה את כל ההתחייבות לכל המתנות שהוא ייתן במהלך החיים. אפשר לומר שגם פה קצת מצוות ניתנו בתור שורשי כל התרי"ג, והם כריתת הברית בין הקדוש ברוך הוא לכנסת ישראל. ולכן חז"ל אמרו על מעשה העגל, עלובה קלה שמזנה תחת חופתה. כן? כלומר, זה מדהים שבדיוק הרגע המשמעותי הזה הוא הרגע של הנפילה. אז הסברנו בשם המהר"ל מפראג, אתם בוודאי זוכרים, לפי המהר"ל מפראג, דווקא הרגע של ההתעלות הגדולה זה הזמן של הקטרוג הגדול. מדוע? משום שככל שדבר הוא יותר נעלה, הוא יותר חורג מן הטבע, והטבע סולד מחריגה. הטבע איננו יכול לקבל שמשהו איננו מתיישר עם המציאות הכללית. אני רוצה להביא לזה משל. אם אתם לוקחים שולחן גדול, ופורסים על השולחן מפה גדולה, וצובטים את האמצע של המפה ומרימים. מה קורה? המפה נדבקת. זה תופעה פיזיקלית ידועה. למה? בגלל שהלחץ האטמוספרי הכללי מתנגד להתרוממות הקטנה הזאת. זאת אומרת שהטבע רוצה אחידות, וברגע שיש משהו שחורג, הטבע מתנגד. גם כן, נתינת הלוחות זה רגע חריג ביותר בסדר העולם, ולכן הטבע מתנגד, והוא שולח את הנציגים שלו. הנציגים שלו היצר הרע. יצר הרע שמקטרג, ובדיוק באותה שעה אומרים, עשה לנו אלוהים. כן, זה הנקודה. אבל אז עולה שאלה, רק שנייה, הרי מיד אחר כך, וירא העם כי בושש משה לרדת מן ההר, ויקהל העם על אהרון, ויאמרו אליו, קום עשה לנו אלוהים אשר ילכו לפנינו. עכשיו, מה? טוב, יש מה לדבר, מי זה היה בדיוק. אבל מה שמעניין כאן, שבאותה שעה, העם מרגיש, הרי העם לא קיבל את הלוחות. אני אמרתי לכם שברגע שמקבלים את הלוחות, זה שיא, זה פסגה עצומה. אבל העם לא קיבל את הלוחות, משה נמצא בראש ההר. אז איך יכול להיות שהעם חווה חוויה כזאת של התעלות רוחנית שדורשת מהם לעשות את העגל? התשובה היא שברגע הרי משה שקול כנגד כל ישראל. ברגע שמשה מקבל את הלוחות, באותה שעה העם מרגיש שהוא מקבל משהו. ואז זה מוליד אצלו צמאון רוחני. הצמאון הרוחני הזה איננו בא לידי רוויה, ולכן הוא מתרגם בבקשה, עשה לנו אלוהים. כלומר, אני רוצה להגיד, 10 דקות לפני נתינת הלוחות, לא היה יצר של עבודה זרה אצל עם ישראל. אבל ברגע שניתנים הלוחות, יש צמאון רוחני אדיר שמתעורר. כן, בבקשה, אדוני, דבר.
ברגע שמשה רבנו קיבל את התורה, בתודעתו של עם ישראל, כאילו התורה כבר נתקבלה.
נכון.
כאן, זה אולי עודד, מה שכבודו אמר, שליבוביץ' אומר, שמעמד הר סיני התאחש בתודעתו של עם ישראל, כלומר שההתגלות הערכית אינה יכולה לקרות לבשר לבא.
נו, ואז?
זה הצירה במה שליבוביץ' אומר, שהוא לא מתכחש להתגלות. ואת אומר שאי אפשר
לעשות. הוא לא מבין, כלומר, הוא לא מקבל שההתגלות היא באמת התגלות, אלא זה משהו, הכרה סובייקטיבית של האדם. זה הכרה סובייקטיבית. כן, בעצם מה שקאנט אומר, זה מה שליבוביץ' אומר, זה שיטתו של קאנט. כן, הקאנטיאניזם השפיע מאוד על ליבוביץ', ולכן הוא מכיר, הוא אומר שכל היחס אל אלוהים זה משהו שמתרחש בראש שלנו. וזהו, כן, הנביאים לא חושבים כמו ליבוביץ'. למי להאמין יותר? זאת השאלה. טוב, מה שידידנו אמר כאן בשם ליבוביץ' זה שכל המושג של התגלות הוא מושג סובייקטיבי, פנימי לנפש. לא שבאמת יש התגלות, אלא אתה חווה התגלות. וזה מה שאומר.
כולם זה היה, כולם
רואים.
מעמד הר סיני לפי זה חוויה פנימית שאנשים חוו, זה לא התגלות באמת.
מי אומר את זה?
ליבוביץ'.
כולם ביחד חוו את אותו
דבר. רגע, אני לא בא להגן על שיטתו.
אני
רק אמרתי מהי שיטתו, זה הכל. בסדר? טוב. אבל דווקא הגמרא בירושלמי אומרת, דיברנו על זה פעם שעברה, אני רוצה לחזור על זה קצת, שהלוחות הם באורך של 6 טפחים, 2 טפחים היו בידיו של הקדוש ברוך הוא, ושני טפחים בידיו של משה, ושני טפחים חלק באמצע. וכאשר אמרו ישראל, קום עשה לנו אלוהים, ביקש הקדוש ברוך הוא לחטוף בחזרה את הלוחות ממשה. וגברו ידיו של משה, והוא קיבל את הלוחות, ועל זה נאמר לכל היד החזקה, אשר עשה משה. עכשיו, צריך להבין מה המשמעות, קודם כל, מה זה שיש שני טפחים ריקים באמצע. אומר המהר"ל, אם היו נגיד שלושה טפחים אצל משה, שלושה טפחים אצל הקדוש ברוך הוא, והם נוגעים זה בזה. אז זה היה אומר שיש חלק של התורה ששייך לקדוש ברוך הוא בלבד, וחלק של התורה ששייך לאדם בלבד, ואז בעצם אין קשר ביניהם. לפי העיקרון ששניים מוחזים בטלית, זה נוטל עד שידו מגעת, וזה נוטל עד היכן שידו מגעת. אז איפה יחלוקו? יחלוקו במה שרק באמצע. במה שרק באמצע. לכן אומר המהר"ל, זה שישנם טפחיים ריקים בין יד משה לבין היד השם, זה עצמו החיבור. זה החיבור, זה מה שמחבר ביניהם, כי זה שייך לשניהם. עכשיו, למה גברו ידיו של משה? מה?
כן.
פשוט, קודם כל, למה הקדוש ברוך הוא רצה לקחת בחזרה? הוא אומר, מה, אני נותן את הלוחות שלי לחוטאים? ברור שלא רוצה. הם חוטאים, אני לוקח בחזרה. משה אומר, התורה ניתנה, עניינה של התורה, ממהותה של התורה, זה להינתן. יוצא שהמקבל הוא העיקר, לא הנותן. ולכן המקבל גובר על הנותן. וזה הכוונה שידיו של משה גברו, והוא לקח את הלוחות.
מה התועלת? זה
בסוף
הוא שבר את הלוחות.
אז הוא לא ידע שהוא ישבור את הלוחות.
הוא לא ידע?
הוא לא ידע שהוא ישבור את הלוחות. בשעה שהוא מקבל את הלוחות, הוא לא ידע שהוא ישבור אותם. מה הוא ידע? איך הוא ידע?
אז
הוא
ראה את הלוחות.
אני לא יודע, אני כדי לדעת מה שהתורה אומרת, אני קורא בתורה. בתורה כתוב, וייתן אל משה כחלותו לדבר איתו, שני לוחות, אבנים, כתובים באצבע אלוהים. זה מה שכתוב. לא כתוב שהוא מכוון לשבור ולא כלום. הוא לוקח את הלוחות. ואז באותה שעה, וירא העם כי בושש משה לרדת מן ההר, ויקהל העם על אהרון, ויאמרו אליו, קום עשה לנו אלוהים אשר ילכו לפנינו, כי זה משה האיש אשר אלינו מארץ מצרים. לא ידענו מה היה לו. עכשיו אני רוצה קצת להבין את מה קורה פה. מה זה בושש משה? משה נמצא איפה? למעלה, בראש ההר. איפה העם נמצא? למטה, בתחתית ההר. כמה זמן לוקח לרדת מראש ההר עד תחתית ההר? כמה שעות. במיוחד עם הלוחות, זה כבד, לא? עכשיו, כל הסיפור הזה, אם כן, מתחיל מזה שיש מרחק טופוגרפי בין המקום של משה למקום של העם. זה לא היה קורה אם משה היה מקבל את הלוחות בתחתית ההר. נכון? אז לכאורה זה סתם איזה כשל טכני, בגלל שמשה קיבל את הלוחות למעלה, אז בגלל זה עושים את העגל למטה. אני, במקום הקדוש ברוך הוא, הייתי נותן את הלוחות למטה, ואז לא היה קורה העגל. התשובה, אם הייתי הקדוש ברוך הוא, גילוי נאות, אני לא. מקווה שלא מאכזב אתכם. עכשיו, אם, אז, אבל אנחנו מבינים שהקדוש ברוך הוא חשב אחרת, הוא בעצם מזמין את אפשרות העגל. כן, לפי זה, עצם זה שהקדוש ברוך הוא נותן את הלוחות למעלה, הוא בוודאי יודע שזה יגרום לצימאון רוחני למטה, ושזה יביא את העגל. כלומר, יוצא לפי זה שהעגל זה מתוכנן. מובן?
למה?
וזה מה שכתוב בפרשת משפטים, הנה אנוכי שולח מלאך לפניך, רש"י שם אומר, בישר להם שעתידים לחתו, ושכינה אומרת כי לא העלה בקרבך. למה לא סוגרים את הדלת שם? למה? למה? מה? טוב. במילים אחרות, הכל זה בעצם הפלת תיק על ישראל, על ישראל. אפשר לומר שאי אפשר היה למנוע את מעשה העגל. כנראה, לפי זה, מעשה העגל הוא חלק מתהליך מתן תורה. ואני יודע למה. שהרי בעקבות מעשה העגל ניתנו הלוחות השניים, נכון? לוחות השניים הם הבסיס של התורה שבעל פה, כלומר השותפות של האדם ביצירת התורה. כי הרי משה פוסל את שני האבנים בעצמו, והקדוש ברוך הוא כותב. אז יש פה שותפות של הקדוש ברוך הוא והאדם ביחד. זה הבסיס של תורה שבעל פה. וחז"ל אומרים, לא קראת הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא ברית עם ישראל, אלא על דברים שבעל פה, שנאמר כי על פי הדברים האלה קראתי איתך ברית בית ישראל. יוצא לפי זה שבלי לוחות שניים לא היה לנו ברית באמת. ואי אפשר שיהיו לוחות שניים אם לא שוברים את הלוחות הראשונים. אי אפשר לשבור את הלוחות הראשונים אם אין עגל. מסקנה, העגל הוא חלק מתהליך נתינת התורה.
מה?
למה נענש? זה באמת לא בסדר. נכון, נכון. לפי מה שאני אומר, העונש לא בסדר. זה לא בסדר שהענישו אותנו, היינו צריכים לקבל על זה פרס. כן, אבל בכל זאת נענשנו, אני צריך להבין למה. בסדר? נגיע לזה. בסדר. אבל בהחלט, לפי ההיגיון, אם מעשה העגל זה חלק מהעניין, אז העונש מיותר. טוב, אז זה ראינו. מה? נכון, 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 נכון. גם חטא אדם הראשון, כל הדברים האלה. כן, חז"ל אומרים, לכל זמן ועת לכל חפץ, זמן היה לו לאדם הראשון שיצא מגן עדן. זה מתוכנן מראש. כן, טוב. וירא העם כי בושש. מה זה בושש? מתעכב, מתעכב. כן, לוקח לו זמן. אז חז"ל אמרו, מה זה בושש? בא שש. הגיעה השעה השישית ולא בא. למה? כי השעה השישית הוא היה צריך לחזור, אבל זה הזמן שהוא מקבל את הלוחות. זה לוקח לו זמן עד שהוא יורד. בא שש ולא בא.
זה דבר ידוע
עליו. מה?
זה לוקח זמן...
לא, הם לא שמו לב לזה. תמיד זה ההפרש בין האידאל למציאות. כל פעם שיש אידאל גדול, המציאות מייאשת. תאר לעצמך, למשל, הרצל, זכותו יגן עלינו אמן, אמר, אני עושה קונגרס עולמי, כדי להקים מדינת היהודים. מה יותר טוב מזה? והוא מת מצער על זה שזה לא יתקיים. זאת אומרת, הרעיון מופיע, אבל במציאות זה לוקח זמן. ותמיד ההפרש הזה בין האידאל לבין המציאות יוצר בעיות. למה שאתם זוכרים בספר בראשית, הקדוש ברוך הוא, ביום ההוא קראת השם את אברהם, את אברהם ברית לאמור, לזרעך אתן את הארץ הזאת, מנהר מצרים, עד נהר פרת, את הקני, ואת הכניזי, ואת הקדמוני, וכל זה, ושרי אשת אברהם לא ילדה. כלומר, מיד אחר כך, אחרי ההבטחה העצומה שלזרעך אתן את הארץ הזאת, אבל אין לו זרע. ואז מנסים לחפש פתרונות, הגר, המצרית וכו' וכו', פשלות בדרך. בסדר? זאת אומרת, זה תמיד, זה חוזר על עצמו הדבר הזה. כן, אז וירם כי בושש, אגב, זה אומר דבר מאוד חשוב לגבי פוליטיקה. בפוליטיקה גם כן צריך סבלנות. הסוד של ההצלחה הפוליטית זה לקחת את הדברים בסבלנות. כן, כי עם הנצח, לצערנו, לא מפחד מדרך ארוכה. טוב, כי, בוודאי לצערנו, כי תמיד הקשרים קצת מגזימים עם הסדלנות גם כן, אומרים, טוב, לא הצלחנו בדור, לא נצליח בדור הזה, עוד 500 שנה, אז בינתיים דוחים את הדברים. טוב, וירא העם כי בושש משה לבוא, אז אמרנו, בא שש ולא בא. סיפרתי לכם מה שקרה בשנת 600, נכון? שנת תברש. הרי... המשיח, ככה חשבו בירושלים. בירושלים היו משוכנעים שבשנת תברש המשיח יבוא. כן? זה היה 1840. זה לפני 185 שנה. ב-185 שנה בירושלים הייתה תסיסה רוחנית אדירה. אנשים היו משוכנעים שהמשיח יבוא, כי בזוהר כתוב משהו על שנת 600 האלף השישי, לא הבינו את זה נכון, ואז הם אמרו, הוא חייב לבוא, והוא לא בא. הדבר הזה גרם, סיפרתי לכם את זה, שניים מתלמידי הגאון מווילנה המירו את דתם ונהיו נוצרים. כן? עכשיו, מישהו כתב אז בעיתון שזה היה צפוי, בא שש ולא בא, בא 600 שנה ולא בא, לכן קום עשה לנו אלוהים. עכשיו, אני רוצה להבין קצת מה קורה כאן. וירא העם כי בושש משה לרדת מן ההר, ויקהל העם על ההר. אתם זוכרים, דיברנו על זה שהתורה ניתנה על ידי שניים. כן? דברו אל כל עדת בני ישראל, דברו זה אל משה ואל אהרון בארץ מצרים, דברו, אומרים חז"ל, וכי אהרון מדבר, ולא משה מדבר, שנאמר אתה תדבר, אלא שחולקין כבוד זה לזה, אהרון אומר למשה מה שמעת, ומשה אומר לאהרון מה שמעת. ותורה יוצאת מבין שניהם. זאת אומרת שהתורה האמיתית היא תורה שבה שותפים גם משה וגם אהרון. דיברנו על זה לגבי המשכן, משכן משה, משכן אהרון. מה קורה כאן כאשר משה למעלה ואהרון למטה? אז מתחיל השבר. אין קשר ביניהם, ואז תורת אהרון פועלת לבדה. מהו אהרון? אהרון הוא איש הדת, איש הפולחן. לכן, ויאמרו אליו, קום עשה לנו אלוהים. עכשיו, קום עשה לנו אלוהים, זה ביטוי מאוד מעניין. זה מה שאנחנו קוראים בשפה המודרנית, הרגש הדתי. רגש דתי זה מושג שקיים אצל הגויים, שהוא בא במקום הנבואה. בעם ישראל, ההתחלה של דעת השם לא מתחילה מהרגש האלוהי. זה לא נכון. לא מהרגש דתי ולא כלום. זה מתחיל מזה שהקדוש ברוך הוא מדבר. וידבר השם אל משה למור. מישהו מדבר עם מישהו שיאמר למישהו משהו. זה ההגדרה של התורה. וידבר השם אל משה למור. אצל הגויים, כיוון שהם לא זוכים לנבואה, יש במקום זה צמאון רוחני, געגוע מטאפיזי, רגש דתי. כאן זה בדיוק מה שקורה. משה, שהוא זה שמוסר את דבר השם, נעלם. אז חוזרים לעמדה הגויית של עשה לנו אלוהים. בסדר? זה מאוד הגיוני מה שקורה כאן. למרות שלנו זה נראה מבחינה לוגית לא עובד, אבל מבחינה חווייתית, אקזיסטנציאלית, קיומית, זה מובן. קום עשה לנו אלוהים. אשר ילכו לפנינו. עכשיו, למה? כי זה משה. האיש אשר אלינו, מארץ מצרים, לא ידענו מה היה לו. אז משה לא פה, אז במקומו צריך אלוהים. לא מובן, משה לא היה אלוהים. משה הוא אדם, האיש.
שליח.
הוא שליח. אז זאת אומרת, הוא המנהיג שצריך להיות, שמוציא אותנו ממצרים, והוא המנהיג שמכניס אותנו לארץ ישראל. אם משה מת, מה צריך לעשות? למנות מנהיג אחר. נכון?
אבל אני מבין שהם ידעו שמשה יבוא.
לא.
לא ידעו, הם בטוחים זהו?
אני לא יודע, אבל מה כתוב כאן? לא ידענו מה היה לו. נכון? זה כתוב או לא?
כן.
כתוב. אז מה שכתוב, אני פשוט כדי לדעת מה שהתורה אומרת, אני קורא בתורה. עכשיו, לא ידענו מה היה לו, אז אם משה המנהיג נעלם, צריך למנות מנהיג אחר. במקום זה, הם אומרים, עשה לנו אלוהים. מה זה אומר? שהם חשבו את משה לאלוה. זה מה שזה אומר. ואז פה מישהו העיר פה יפה מאוד, שמי שיוזם את זה, זה העם. לפי מה שלמדנו, העם זה ערב רב. כלומר, באים מתרבות פגנית. זאת אומרת שהם חשבו, הערב רב, עשו ממשה אלוה. עכשיו זה מתחיל להסביר לנו מדוע התורה מספרת לנו את זה. כדי שנדע שיש בתוך האומה הישראלית קבוצה שנוטה להעליל אדם.
להעליל עם אלף.
כן, להעליל אדם. כן, זה הבסיס של הנצרות. הנצרות מתחילה פה. כן, כי רואים שיש קבוצה שעושה ממשה אלוה. עכשיו זה קצת יותר להבין. לא כתוב היה, אתה עשה. הוא יכול לעשות מושא של הנהגה. למשל, הרי איך בסוף כשבני ישראל יצאו לכיוון ארץ ישראל, כתוב, מי הנהיג אותם? ואהרון ברית השם הולך לפניהם לתור להם מנוחה. נכון? אז בעצם בתוך הארון, שבו הלוחות ושברי הלוחות, יש כוח שמנהיג אותם. נכון? גם כשעוברים את הירדן, ארון הברית הוא זה שעובר לפניהם. זאת אומרת ש... וארון הברית זה אלוהים, נכון? כתוב, לא תעשו מתי אלוהי כסף, שלא תעשו קרובים מכסף. אז מה זה הקרובים? זה אלוהי זהב. בסדר? עכשיו, אז זה מה... אומר, עשה לנו אלוהים אשר ילכו לפנינו. עכשיו, מעניין, לכאורה, גם הבקשה הזאת, יש עליה קושיה. כי הרי בני ישראל כשהם יצאו ממצרים, לאן הם רצו להגיע? לארץ ישראל, נכון? אז משה הלך, אז מה עושים? הולכים לארץ ישראל. מה כל כך מסובך לכאורה? וכי הכל תלוי בזה שהמנהיג חי? הרי במשך הדורות המנהיגים מתים, נכון? אין לנו מנהיג שחי לנצח. לכן לכאורה לא מובן למה הם אומרים, כי משה לא פה אז עשה לנו אלוהים. תלכו לארץ ישראל וגמרנו. אז שאם אין לו מנהיג, אבל זה לא מה שכתוב, עשה לנו אלוהים. אני רוצה להסביר פה. אתם זוכרים שמה?
כשנגיד
לכם פעמים, זה מה שהאיש אשר במלך. למה אברהם לא אמר להם, בסדר, אני אחפש מנהיג אלוהים,
מבחינת מנהיג, לא מבחינת אלוהים, שהוא
פריד. זה בדיוק כמו שאני רוצה, יפה. בדיוק לזה. הבנתי, הבנתי. אני הבנתי את השאלה. אבל אני התכוונתי גם לענות. כן, עכשיו. מי שיוצא ממצרים, אתם זוכרים, יוצאות ממצרים שתי קבוצות. קבוצה אחת, בני ישראל. קבוצה שנייה, העם. עבור בני ישראל, אין שום בעיה בזה שמשה לא חוזר. כי עבור בני ישראל, יש להם מטרה ברורה להגיע לארץ. אבל למה העם, דיינו הערב רב, יצא ממצרים? מה הם רצו? הרי ארץ ישראל זה לא ארץ אבותיהם. אז למה הם יצאו ממצרים? זה על דרך השלילה. מה הם רצו על דרך החיוב? הם רצו את משה. הרי כתוב, גם האיש משה גדול מאוד בארץ מצרים, בעיני עבדי פרעה ובעיני העם. זאת אומרת, הייתה קבוצה במצרים שהייתה להם משיכה מיסטית אל האישיות של משה. ולכן, בלי משה, העם אבוד. כי אין להם לאן להגיע. לכן הם צריכים מושא אחר, מיסטי, להתקשר אליו. עכשיו, בימי משה, משה היה חי. אבל כיוון שמשה מבחינתם מת, אז צריך ליצור איזה משהו של קבע. המשהו של קבע חייב להיות משהו פסל. פסל לא מתקלה, במיוחד אם הוא עשוי מזהב, הוא לא מתקלה. ולכן הגיוני מאוד שהעם דווקא יבקש אלוהים, לא בני ישראל, אבל העם מבקש אלוהים. בסדר? עכשיו, לכן זה לא יעזור שאהרון אומר אני אנהיג אתכם, כי זה לא מה שהם מבקשים. הם מבקשים איזה משהו, איזשהו מגנט רוחני שירווה את הצמאון המיסטי שלהם. כן. מה?
רוב היוצאים
ממצרים,
הרי הרוב לא היו אלה רב, אלא הרוב היו עם ישראל.
נכון.
למה הם היו כל כך פסיבים? לא התנגדו, לא צעקו, לא הבינו לדעת מה זה הולך?
יפה, שאלה יפה מאוד. התשובה. בני ישראל...
לא.
בני ישראל, ברגע שהם רואים שהעם רוצה אלוהים, משתתפים.
למה?
הם משתתפים בגלל שהם רואים שזה הקבוצה היותר פעילה. כן, זה כמו שההמון בדרך כלל נגרר אחרי קבוצות אידיאולוגיות קיצוניות. אז זה לא שהם משתתפים מיד, הם לא נמנים למפלגה הזאת, אבל יש כאלה שעודדו, יש כאלה ששתקו, ויש כאלה ששמחו. כלומר, רואים שבסופו של דבר, האשמה נופלת על כל העם כולו. מדוע? בגלל שהם משתתפים בצורה מדורגת בנעשה. ולכן, הפנייה אל אהרון פה היא מובנת מלאה, וגם היא מייצגת במידה מסוימת את עם ישראל. ויאמר עליהם אהרון. אז מה עושה אהרון? הוא מסכים עם הרעיון. שאלה למה? כן, פרקו נזמי הזהב אשר באוזניכם, נשיכם, בניכם ובנותיכם, והביאו אליי. ויפרקו כולם את נזמי הזהב אשר באוזניהם, והביאו אל אהרון. מה הסיפור הזה? טוב, יש הרבה פירושים, אני רוצה להביא לכם קודם כל את דבריו של רבי אליעזר אשכנזי, בעל ספר מעשה השם. אתם ודאי זוכרים מזה רבי אליעזר אשכנזי? לא זוכרים? אל תספר, אל תגיד ככה. זה לא מאמין לך. רבי אליעזר אשכנזי היה החברותה של רבי משה אלשיך. רבי משה אלשיך בעל פירוש האלשיך על התורה, אלשיך הקדוש, שהיה גם הרב של צפת בימיו של הארי ורבי יוסף קארו, זה לא סתם בן אדם. אז החברותה שלו זה רבי אליעזר אשכנזי. כותב ספר בשם מעשה השם, שבו בין היתר הוא תוקף את דברי המהר"ל מפראג בן דורו, בנושא אחר, ושם כשהוא כותב נגד המהר"ל, הוא היה אז בפולניה. המהר"ל, הוא תוקף את דברי המהר"ל בהקדמת גבורות השם. בספר דרך חיים, בפירושו למסכת אבות, המהר"ל כותב, ואיש אחד בארץ פולין, איש אחד בארץ פולין, ראה את אשר כתבתי בספר גבורות השם, ופער פיו נגד הדברים. ושם הוא יורד עליו חבל על הזמן. כן, טוב, בקיצור, מחלוקת גדולה בין רבי אליעזר אשכנזי לבין המהר"ל. מעניין, ראיתי פעם ספר לילדים חרדים על גדולי ישראל, שם יש, עשו ספרון על רבי אליעזר אשכנזי. ואז מספרים, זה הכל מתקתק כזה, מספרים שהוא נפגש עם המהר"ל והייתה אהבה גדולה ביניהם וכו' וכו'. טוב, בסדר. מה?
זה אחרי זה.
לא חושב שזה אחרי זה, אני חושב שזה פשוט בספר. עכשיו, בכל מקרה, אני רוצה להביא לכם את דבריו, מה שהוא אומר על מעשה העגל. הוא אומר דבר מאוד מעניין. הוא אומר שבני ישראל, היה להם ספק בלב, כל הזמן, גם אחרי קריאת ים סוף, היה להם ספק כלפי יציאת מצרים. מדוע? בגלל שהם ידעו שהקדוש ברוך הוא אמר לאברהם, ועבדום ועינו אותם 400 שנה, והם יצאו לפני. 210, 215, יש כמה דעות בזה. כן, אבל הם אמרו, אולי זה לא בסדר שיצאנו, ואולי האיש שהוציא אותנו ממצרים, בא מכוח כוחות הטומאה. אולי משה בעצם זה מעשה שטן. וברגע שהם ראו שהוא לא חוזר, הם אמרו, וואו, אז זה באמת היה מעשה שטן. אהרון, שהרגיש שזה מה שיש להם בלב, הבין שהדעות הרעות האלה נובעות מסמלי עבודה זרה שבנזמים שבאוזניהם. כן, כלומר, בנזמים היו שם סמלי עבודה זרה. וזה מביא את כוחות הטומאה. ולכן אהרון אמר, תביאו את כל הנזמים, ואז, ויקח מידם ויצר אותו בחרת. מה זה חרת? מה? חרת, תסתכלו, זה מופיע בעוד מקום אחד בתנ״ך, זה שמיכה. זו שמיכה. שמיכה, כן, שבה מתעטפים. אז הוא לקח את כל הנזמים, שם אותם בתוך שמיכה, קשר את זה, שמיכה ערבית, והוא רצה לשרוף את זה. כן? ויצר אותו בחרת. עכשיו, כשאהרון מספר למשה מה קרה, אומר, שמתי בחרת, והשליחהו באש. אבל כיוון שבאמת היו שם כוחות טומאה, ויצא העגל.
ויצא,
זה קצת נוגד את החרת. מישהו נצרור. ויצא אותו בחרת. דווקא אדרבה, זה בדיוק זה. וצרת הכסף בידיך. נכון? זה הסבר מאוד מעניין. יוצא לפי זה ש... יש בספר מלכים, משהו עם חריטים.
גחזי.
גחזי, נכון? יפה, יפה. החריטים, נכון? משהו כזה. אז שם ברור שזה סמיכה, ואז יוצא שבעצם הערב רב היו כאלה שחשבו שאסור לצאת מהגלות לפני שעובר הזמן. וחשבו שכל היציאה היא מעשה שטן. לא, לא יודע.
אבל היה דבר כזה, הרב, לפי מה שחזר מספר, שהייתה קבוצה מסוימת שיצאו ממצרים, לפני כל
אלה... כן, ברור, זה תמיד הטענה. אני אספר, יש הסיפור של בני אפרים, שכן, כי הרי הם עברו 400 שנה מאז ברית בין הבתרים, ואז הם יצאו במקום 430, מה שכתוב בתורה, ואז הם יצאו לפני כן, ויהרגו מנשי גת הנולדים בארץ, והתאבל עליהם אפרים אביהם ימים רבים, וכו' וכו'. וספר דברי הימים מוזכר.
אני חושב שהפירוש הכי... שניים שפה, גם חייל רבה, עדיין, ישראל הייתה אחת האומות שעמדה, ברגע שראו שיש קבוצה אחת שלא יוצא, אמרו להם, אנחנו ניסה יחד איתם, סתם פועל היום.
כן, אבל אנחנו גם רואים, זה לא רק שהם, שהם מעשו בשלטונו של פרעה, אלא אנחנו רואים בספר, בפרשת בו, שמעריצים את משה. האיש משה גדול מאוד. לא, זה היה לפני השחרור. זה היה בזמן המכות. בזמן המכות הם רואים, האיש הזה ממש מחשף גדול. עכשיו,
זה לא
שעל ידי החרב
הוא עשה אותו
לגיל
מהפכה, אלא זה
נעשה. נכון, אז זה הגיוני. עכשיו, זה אפשרות אחת להבין את הסיפור. ולכן, ויעשו לגיל מצרים, ויאמרו, עכשיו באמת, אנחנו מבינים שבאמת זה מעשה שטן, ויאמרו, אלה אלוהיך ישראל אשר אלוך מארץ מצרים. זה מי שהוציא אותך ממצרים. הכוחות האלה, ברור? אז זה, בעצם זה אפשרות אחת להבין את הסיפור הזה. עכשיו, השאלה היא, למה אהרון רואה לנכון לעשות, טוב, אם אנחנו נתעלם עכשיו מהפירוש של רבי אליעזר אשכנזי, ואנחנו חוזרים לפשט הפשוט. אהרון לכאורה מסכים לעשות להם עגל. כתוב, ויצר אותו בחרת. לא, אבל הוא עושה, ויעשו עגל מסכה, למה?
לא, הוא לא, זה יצא ככה, הוא לא התכוון בכלל.
אז זה פירוש אחד. אבל אם אני לוקח את פסוק ד' כפשוטו, אני לא רואה שיצא לו, שיתפלק לו, הוא עושה בכוונה. ויעשו עגל מסכה. ויאמרו אלה אלוהיך ישראל שאלוך מארץ מצרים, יוצא לפי זה שאהרון מסכים לרעיון. עכשיו למה הוא מסכים? הרי כתוב ככה, ויר אהרון ויבן מזבח לפניו. אי אפשר להתעלם מהפסוק הזה. אהרון בונה מזבח לפני העגל. ויקרא אהרון ויאמר, חג לשם מחר. למה חג לשם? הרי... לא, אני רוצה להבין משהו. מה זה חג לשם? הרי אם הם לא מאמינים בשם, אז מה אומר חג לשם? אלא ברור שהם מאמינים בשם. הם מאמינים בשם.
זה גם התפקיד שלו.
של מה?
הוא
מכיר את המזבח. טוב, הוא עוד לא כהן גדול בשלב הזה. הוא עוד לא כהן גדול. אבל ברור שהם מזהים בו אישיות פולחנית שדרכה. עכשיו, זאת אומרת, יכול שאהרון אומר, אנחנו נתחיל להכין את המשכן. עכשיו, אני רוצה להבין יותר לעומק. יש בפרשת יתרו, פסוק, דיברנו עליו, אנחנו צריכים לדבר עליו עוד פעם. ויאמר השם אל משה, לך אמור, דבר אל בני ישראל, אתם ראיתם כי מן השמיים דיברתי עמכם, לא תעשו ניתי אלוהי חסף. רש"י, לא תעשו כרובים מכסף. זאת אומרת שהכרובים הם אלוהי זהב. נכון? אם רש"י אומר, לא תעשו ניתי אלוהי כסף, הכוונה, לא תעשו כרובים מכסף, מזה אתה מבין שהכרובים הם אלוהי זהב. ואלוהי זהב, לא תעשו לכם. אז מה, אל תעשו לכם, אלא תעשו לי. אומרים חז"ל, שלא תעשו כרובים אפילו מזהב בבתי כנסיות ובבתי מדרשות, אלא רק בבית עולמים. אהה, אז זאת אומרת שמה החטא שלהם? שהם עשו להם אלוהי זהב. מה זה שהם עשו להם? הם עשו מדעתם. כלומר, במקום לחכות להוראה כיצד לעשות אלוהי זהב, הם אמרו, אנחנו נעשה את זה מסברתנו, אהרון יעשה מסברתנו.
אבל מאיפה יש עוד חזון למועד?
שמה?
עוד לא נראה. כל זה לא היה משכן, הם לא ידעו את הדברים הללו עדיין. כן, קרובים, לא קרובים, זה לא?
ברור שהם
ידעו. זה לא אקטואלי בכלל.
ברור שהם הבינו שצריך להקריב קורבנות. כבר במלחמת עמלק, משה בנה מזבח ויקרא לו השם ניסי. וזה גם לפני מעמד הר סיני ברור שהם מקריבים שם לפני האלוהים. זאת אומרת, הרעיון שאומה יש לה מרכז פולחני, זה דבר שהיה מובן מאליו לפי התרבות של אותם הימים. זה הברור. וגם בשירת הים, מקדש השם כוננו ידיך. אלא, הם לא ידעו בדיוק באיזה צורה זה יהיה. לכן הקדוש ברוך הוא אומר, נכון שדיברתי עמכם, ונכון שהדבר הזה גורם לכם לרצות להקריב, בכל המקום אשר אזכיר את שמי אבוא אליך וברכתיך, זה נאמר מיד אחרי מעמד הר סיני, ממזבח אבנים תעשה לי וכו', כל זה היה ברור. רק הם לא ידעו מהי צורת העבודה. אז לכן אומר הקדוש ברוך הוא למשה, תגיד להם שלא יעשו את זה מסברתם, אלוהי זהב לא תעשו לכם, אני אגיד לכם איך לעשות אלוהי זהב. ברור? זה המשמעות של הדברים, אם לא, כלומר, לפחות לפי רש"י. זאת אומרת שהחטא שלהם זה לא שהם עשו אלוהי זהב, אלא שהם עשו להם אלוהי זהב. אנחנו רואים שבהמשך, גם כשמשה בא לפני הקדוש ברוך הוא אומר, אנא, חטא העם הזה, חטא הגדולה, ויעשו
להם
אלוהי זהב. הם עשו מסברתם. עכשיו, לפי זה אפשר להבין, אם הם היו, מה ההבדל בין העגל לבין הכרובים בעצם?
לבין
הכרובים?
כן. אני רוצה לדעת איך זה נראה.
הקרובים
האלה הם עגל. אז זה יש דעה. אתה צודק, זה אפילו הדעה של רבי יוסף טובלם, אחד מבעלי התוספות, שהקרובים היו עם פנים של עגל. אז אפשר להבין, הם עושים עגל, אבל לפי חז"ל זה היה פני אדם. פני אדם.
כן.
של ילדים, כן, בני אדם. עכשיו, בספר תהילים, יפה, בספר תהילים כתוב, וימירו את כבודם בתבנית שור אוכל העשב. מה זה וימירו את כבודם? מה זה כבודם? הם במקום כבודם, הם עשו עגל. מה זה כבודם? לא, זה פני אדם. פני אדם. זה הקרובים. כלומר, במקום לעשות קרובים, שזה כבודם, הם עשו תבנית שור. אוכל עשב. מה הגנות בשור שהוא אוכל עשב? גם אני אוכל סלט. אני לא שור. אז זה נאמר, מה אמנו?
כי מישהו
פותח. לא, אבל לא הבנתי, מה מגונה כל כך בזה שהשור אוכל עשב? זה מה שמצאו להגיד שבשור לא בסדר. יפה. כששור אוכל, הוא צריך להוריד את הראש אל האדמה. כשהאדם אוכל, הוא מרים את המאכל אל הפה שלו. מדוע? כי הוא נברא בצלם אלוהים, אז הוא נבדל מן הטבע. מה שאין כן השור מייצג את השיעבוד לטבע. אם יש התגלות, אוטומטית מה שיצא זה קרובים. כי זה בא מלמעלה. אם אין התגלות, אוטומטית מה שיצא זה עגל. עגל משון עגול. כלומר, זה, המעגל של המזון הוא בא מן האדמה והוא חוזר אל האדמה. זאת אומרת, הוא במעגל, הוא בעגל. גם רגל, הרגל של העגל זה גם כן עגול. כן, ורגליהם ככף רגל עגל, לא יסובו בלכתם. אז זאת אומרת פה נעשה הבדל מאוד ברור בין הכרה סובייקטיבית של האלוהות, לבין הכרה אובייקטיבית של האלוהות. אם הקדוש ברוך הוא המצווה עליך, יוצא אדם. אם אתה עושה מדעתך, יוצא עגל. זה אגב, מבטל את שיטתו של ליבוביץ' של הסובייקטיביות של ההתגלות וכו'. בסדר? אז חג להשם מחר, אהרון אומר, טוב, יש לכם עגל, במקום קרובים, אז צריך לעבוד את השם. איך עובדים את השם? בקורבנות. חג להשם מחר. פשוט לא. כן. וישכימו ממחרת, ויעלו עולות, ויגישו שלמים, וישב העם לאכול ושתו, ויקומו לצחק. אז הלצחק הזה מראה שיש פה גנות גדולה, חז"ל אמרו, יש כל מיני גנויות פה, גילוי עריות שקודמים עבודה זרה, כן, פה זה אומרים כנראה גילוי עריות, ויקומו לצחק, ואז זה מראה שבעצם ברגע שאתה מכיר את האלוהות שבתוך הטבע, דיינו העגל, אז אתה יורד במדרגתך המוסרית, ולכן זה מה שפוסל את זה. עכשיו, לגבי אהרון, למה אהרון עשה את זה, זה נראה בעזרת השם בפעם הבאה, שלום.